אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום חמישי, כיסוס, מה קורה?
אל תיתן לי את הטון ההפי הזה של יום חמישי.
יו.
כי אני מרגיש שאתה לועג לי. אל תלעג לי, בסדר? לא עשיתי לך שום דבר.
למה לועג?
יש פה אנשים שעובדים בסוף השבוע, שחייהם אינם חיים, בזמן שאתה ופרזיטים אחרים תשבו מול הטלוויזיה עם הסמיכה שלכם בביתכם המחומם, יש אנשים שיעבדו. אז בבקשה לא לעשות לי את ה... כיסס! לא, צריך את זה. לא צריך את זה.
אוי, אני הולך להתפנק בסוף השבוע הקרוב.
גם אני.
בינץ'.
להתפנק בעבודה.
מסעדה טובה.
מסעדה טובה. איזה מסעדה טובה.
יש לי מקומות איזה מסעדה שהזמנתי לפני שבועיים.
היום?
כן.
איזה מסעדה עשו שבועיים מקומות?
שבועיים.
כן?
כן,
כי יכול לכתוב לי, לקשקש לי איזה קשקושון שאני יודע איזה מסעדה. סתם, תן לי לחיות חיים של אחרים. תן לי לדעת איפה אתה תאכל בזמן שאני... זה אוי, זה טעים.
כן, לא הייתי אף פעם.
כן, זה טעים וכיף נורא. זה גם ברמת האווירה, זה...
כן.
כן, כן, מאוד גבוה. אוי, זה יהיה אופי, איזה כיף לכם שם. מה אכפת לי? אני אוכל סנדוויץ'
של ההפקה?
באולפנים. סנדוויץ' של ההפקה באולפנים. אני אעשן סיגריה מתחת לגגון האסבסט, בזמן שאתה תשב לך שם.
כן. הולך להיות סוף שבוע מאוד נהן. די, אבל אתה לא בשבת, אבל...
לא, שבת אני יש לי זה כבר, זה. שבתות שלי הרי מוקדשות לזה, אבל זה.
כן.
אבל שישי בהחלט יהיה, בהחלט יהיה שישי. בשישי יהיה לי זמן ללכת לחדר כושר, כי אני לא עושה כלום עם עצמי, כי אין לי זמן במשך השבוע. אז אי אפשר לומר שאני לא אבל...
שמשהו שמטלטל את סוף השבוע שלי, שני דברים עכשיו אני נזכר בהם. את החומוס של שישי,
כן.
עשיתי ברביעי,
כן.
השבוע.
אוקיי, אין חוק נגד שניים.
אין?
אין.
אוקיי.
הוא עדיין לא יצא.
אז יהיו שניים.
אוקיי, והדבר השני?
שעכשיו אני נזכר,
ש...
שבארוחת בוקר, בשישי, שאכלתי לפני שבועיים, התקשר אליי חבר, ואמרתי לו, אני יושב עם אנשים וזה, ומאוד שמחתי שהוא התקשר, ושכחתי לחזור אליו.
אוקיי.
וואי, איזה פדיחה.
חבר, חבר.
חבר... תראה, הוא לא חבר של, של האינטנסיביות כאילו של היומיום, כי אחרת כבר הייתי מדבר איתו, אבל...
אבל ברמה הרגשית...
אהבה. ואני אומר, יו, אני לא נעים לי עכשיו, איך אני... איך אני מתקשר? מה אני אומר כשאני מתקשר אחרי שבועיים?
היי! שמעת אותי ברדיו? התחלטתי מול כל המאזינים. טוב יותר מלהחזיר טלפון, תכלס.
לא.
הנה, תראה, אנחנו מדברים. בקושי יש לנו מה להגיד. לא, עדיף כך.
דווקא יש לי הרבה מה לדבר איתו, אבל אני צריך לעשות את זה.
סם אני אומר שם, סם אני
נודניק. יו, איזה לא נעים לי.
די, די, קורא, אבל תתקשר ותגיד, אתם... כל העניין הוא לראות את האדם האחר, כל העניין להגיד, אני כל כך מצטער שלא חזרתי אליך, פרח מראשי, ופתאום כאילו הבנתי, שלא ראיתי אותך מלא זמן, שמתגעגע לך, ועשיתי, יואו, אבל הוא תצא לפני זה, איך עשיתי את זה? אמת, באמת בגדול, טיפה קוסמטיקה לאמת, ואתה...
זהו, זה צריך להיות אמת...
הוא צריך להיות אמת חמה, אמת אוהבת, אמת רכה.
כן, אבל... כן.
אפשר לדבר איתך על נושא אחר. רונה רמון מתה, ובמותה טבעה סוג חדש של מוות. מוות שמאלני.
כי?
הסתבר שעכשיו אתה גם יכול למות מוות שמאלני ולהיקבר קבורה שמאלנית. רונה רמון הרי ביקשה... שגופתה תשרף לאחר מותה, כדי לחסוך לילדיה לוויה נוספת.
כן.
עכשיו, זה דבר באמת פרטי מעין כמוהו ברמת ההחלטה. כמובן שכולם יודעים את זה, כמובן שכולם מתעסקים בזה, בסדר. משפחה מאוד מאוד מוכרת. אתמול קראתי שהיא קיבלה מכתב מרבנים,
כן, נדמה לי הרב של באר שבע, ועוד מישהו, זה שניים.
על כמה זו החלטה איומה ונוראה לא יהודית שתחזור בה. קונתה במכתב אורנה.
אורנה רמון.
אורנה רמון.
כן.
כדי שנדע שבני אדם ובחירותיהם זה דבר שקודם לערכי היהדות האובססיביים שלכם.
כן, נדמה לי שהוא כתב שם משהו כמו, זה מצער אותי.
מצער אותך.
עם כל הצער, לדייק בשם הנפטרת. לא יכולת.
נכון, נכון. כי מה החשוב זהות המתה? העיקר כאילו שיסגר שם ה-OCD. והבוקר ראיתי בפייסבוק של ליאורה גולדנברג שטרן אוסף של טוקבקים בנושא רונה רמון.
אנשים שהגיבו לידיעות על החלטתה, על בקשתה לשרוף את גופתה ולא להיקבר.
אם אתה נושם עמוק ומוכן ל...
אבל דיברנו על איזה סוף שבוע נעים עומד להיות לי, למה לזרוק דלי של חרה לפרצוף שלי?
הלוואי וישרפו את אחרון הרמון, אמן. כל האסונות באו למשפחה ישירות מרונה, את הדחף והרוח שפרקה לחתיכות את בעלה הכי האובנה, רק לאחר שהחליטה שגופתה תישרף, מלמד על הנשמה השחורה שלה. ריבלין ההשפעה הזה עוד נתן לשמאלנית הזו לגיטימציה. לא נעים, רון הטוב שלו ביקש להפוף לסבון כביסה. יאללה, שיזדיינו לנו מהחיים המשפחה הזאת, מי בכלל שצריך להתייחס אליה?
מי משפחה?
כעת כשאנחנו יודעים ששורפים מתים, איפה אפשר לשרוף חיים? כי יש לי כמה קנדידטים. יש לי כמה אנשים שאותם ביחד עם המקלדת שלהם צידי אפשר מה להעלות באש.
יש פה כל כך הרבה בעיות.
העיקר אתם יהודים טובים. העיקר אתם יהודים טובים.
אין פה שום ערך או מחשבה או רגישות. זה הכל עיסוק בטקס, בפרקטיקה, בחוק. שהוא חוק לשם החוק, ולא בהבנתו, חוק היהודי, אני מתכוון, שהוא, ולא, אפילו בהבנה שלו.
שום דרך ארץ שקודמת לתורה, כל היחס ליהדות הוא היסטרי, הוא סכיזואידי, הוא מופרע, הוא מפצל, הוא פאניקה מתמשכת. סביב מה? סביב בחירה שהיא לא בחירה שלכם, ואין לה שום קשר לחיים שלכם. שעכשיו שאחד מעקרונות היהדות זה לדחוף את האף הארוך והמטומטם שלכם לענייניו של מישהו אחר.
וגם, באמת, אם יש משפחה במדינת ישראל שהיא מופת לתרומה, מופת לקורבן, מופת להישגים, מופת לחינוך, באמת זאת משפחת רמון.
ורונה רמון בפרט, אישה שככל שבחייה התרחב האין, ככה ביקשה להרחיב את היש. אישה שבאמת עם כל אובדן, עם כל מחלה, עם כל צער, ביקשה להפוך אותם לנתינה. אמיתי.
ועכשיו?
באיזו זכות חבורה של אפסים אנלפבטיים שלא מסוגלים להקליד כמו בני אדם? באיזו זכות.
ועכשיו גם היא כבר שמאלנית.
גם היא כבר שמאלנית. משוקצת
שטוב שישרפו אותה כי...
כי זה, כי היא שמאלנית. לא, אז אני אומר לך, זה דבר חדש. יש מוות שמאלני. אנחנו ידענו שיש חיים של בגידה. אבל מוות של בגידה.
תקשיב.
מוות, אני לא ידעתי שהקרן החדשה עכשיו שורפת גופות. איפה נתניהו שיגיד שזה אשמת הקרן החדשה? שהיא שרפה את הגופות. כי הרי ראש הטוקבקציה הישראלית.
תראה, לפחות אם עכשיו השמאלנים במותם יישרפו, הם לא יוכלו לבגוד כגופות, שזה מה שהם עושים כאנשים חיים באופן שוטף.
נכון, כי גופות אחרות הן בוגדות.
גופות של שמאלנים זה דבר בוגדני, זה דבר ידוע, הם לא ממשיכים את העשייה המקוללת במותם.
לאחר מותם, בוודאי. אם אתם תפתחו קברים של, של שמאלנים, אתם לא תמצאו שם את הגופה, כי הגופה שוכבת עם ערבי בקבר שלו.
בדיוק.
בעיקרון, אם יש לכם איזה קרוב שמאלני, אל תעלו אל קברו, לכו אל הקבר הקרוב יותר של ערבי, כי שם ביחד שמה.
הוא לא שם, הוא בעזה.
נכון.
הם חופרים מחילות מתחת לאדמה ומגיעים לעזה, שם הם מרגישים בבית.
בבית שלהם. למה? כי הם שמאלנים. וככה זה.
טוב, אני... ברשותך, לך להתקלח. מהדליך אחרה ששפכת פה.
אבל זה לא אני, זה לא חשמתי, זה אנשים אחרים. אתה לא רוצה להתייצב מול האמת.
אבל זאת הבעיה, האמת, אבל זאת הבעיה.
אתה לא רוצה להתייצב
מולה. שוב, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה שוויונית ודמוקרטית, אין לי שום כוונה להרער, אבל הצער הגדול בחופש הביטוי, שהוא באמת מביא איתו קולות כאלה והם שווים, זאת אומרת, קולות של חיות אדם שווים לקולות של בני אדם. ושאתה קורא מישהו כזה שלא מתבייש להתגולל על אישה שנפטרה לפני כמה ימים, לא נגמרה השבעה אפילו, אם אנחנו כבר בעסקי יהדות. וזה כאילו, הביטוי הוא שוויוני מבחינת האותיות על המוניטור של כל אדם שקולט, או על המסך של הנייד, הוא זהה, אתה יודע, למילים היפות ביותר שיכולות להיכתב על רונה רמון. זה באיזשהו מקום מבאס.
אני גם... שוב, אפשר להגיד, טוב, אז אל תקראו טוקבקים. זה שיש, זה שהיום יש מדיום שמאפשר את קריאתם, שמפגיש אותך איתם כל הזמן, זה לא אומר, אז תמיד היו אנשים שאמרו דברים גואלים, פשוט פחות ראינו אותם. מה שבעיניי יותר חמור ויותר מדהיג, זה שזה כן מבטא הלך מחשבה פופולרי.
אני לא יודעת כמה הוא פופולרי.
אני חושב שכן, אני חושב שזה חלק מסימון הגבולות האלה של מה מותר, מה אסור, מה יהודי, מה בלתי יהודי, מה בוגד ומה בלתי בוגד. ואתה מבין, כי ברגע שמכנים אותה שמאלנית, בגלל רצון המתה לחנות אותה שמאלנית, זה כבר פחות שייך לאזורים של סתם אנשים לא נורמלי שכותבים טוקבקים, ויותר שייך לשביל המאוד ברור, לרוח המפקד, לשביל המאוד ברור שמסמן עידן נתניהו, ושכולנו הולכים בו מי אל קיצון ימין ומי אל קיצון שמאל. רצון המתה, סיריוסלי, זה מה שהופך אותה לשמאלנית, צריך להיות באמת לא רק מטומטם, אלא גם רשע. באמת. כי נורא קשה להבחין בין טמטום לרוע, אבל כאן אני חושב דרושים שניהם.
למה מצבן אותי ממש?
מה, מי?
כאילו זה לא באותו לבל של מה שדיברנו עליו קודם.
בסדר, היה שיר באמצע הזאת. מה שאתה רוצה עכשיו, הוא פס. מה?
אחד הדברים שאני לא הכי אוהב לעשות, אבל אני נוהג מדי פעם להסתכל באתר של השירות המטאורולוגי ולראות את תמונת המקם של הגשם.
כן, אני יודע.
לראות עננים באים, הולכים, רוצה לצאת לרוץ, פתאום יש גשם בחורף בעיקר.
כן, כן.
הוא לא עובד כבר שבוע וחצי. למה? כי התקלקל מקם הגשם היחיד בישראל הפתוח לאזרחים. מן הסתם יש צבאיים של חיל האוויר, של זה, אתה יודע.
ולמה לא מתקנים אותו?
כי עכשיו לקנות חדש,
כן.
זה ייקח כמה שנים.
למה?
כי צריך להוציא מכרז ולאשר את המכרז ולקנות, וזו הוצאה גדולה. אי אפשר, הוא ישן בין 25, אין חלפים.
תביאו okay. אבל משהו, בינתיים.
בינתיים?
תעשו את פתרון ביניים
שאפשר לאשר מהר. בינתיים יש את השירות המטאורולוגי של ירדן. זה מה שיש. אז אנשים, נהיה גם כבר איזה מין סערונת סביב הדבר הזה.
כן.
אתה יודע, זה מדינה צריכה לספק לאזרחיה תחזית מזג אוויר.
נכון,
זה חלק
נכון.
באמת מהשירותים הכי בסיסיים ש... שאזרח אמור לקבל.
זה ממש מעצבן. זה ממש מעצבן גם שזה ילך עכשיו לאיבוד בתוך הסבך בירוקרטי,
כן,
משוגע ו... ואופייני ומטופש.
אתה יודע, תחזיות מזג אוויר מתבססות על זה. אני מניח שחקלאים משתמשים בזה. יש שימוש.
תראה, תחזית להיום אני יכול לתת לך אם אתה כאילו צריך, אבל לא, סבבה לזה
אני
חסר.
לא, נגיד אני רוצה לדעת באיזה שעה יהיה פחות גשם או יותר גשם, או לראות, זה אפילו סתם מגניב להסתכל על עננים מגיעים.
כן, אני, okay. אני לא שותף כאילו להיגנבות, אבל אני לחלוטין מסכים איתך שזה
אז יש את ה...
הבילי מאוד.
הסתכלתי בשירות המטאורולוגי של ירדן, אבל כל נגיעה שם למפה מעיפה אותך לכל מיני מקומות בסוריה וזה, שאתה לא... פחות אכפת לי נגיד. אוקיי?
Okay? אתה מרגל.
כן.
Okay. אתה שמאלן מרגל.
תכף אנחנו עם בוקר של סקים, סקידיל וקולומביה. קולומביה טיטניום, סדרת העילית בטכנולוגיית אומני 3D, המגנה עליכם בכל מזג אוויר. We love keeping you warm. שימו לב מה קורה פה היום. הבוקר, אחד או אחת מכן, יצאו מכאן עם חופשת סקי זוגית, כולל טיסות, לינה, העברות, סקיפה, זה במסגרת הסקידיל וויק שקורה בסוף מרץ בסלה רונדה באיטליה. אם אתם רוצים לזכות בחופשת סקי זוגית, מתנה מאיתנו וסקידיל, ספרו הבוקר על חוויות השלג הכי מטורפות שלכם, דברים שקרו לכם בשלג.
בשלג, בסקי...
כן,
אבל לא, לא דברים קטנים קטנונים שאתם החברים שלכם, אלא דברים...
נגמר לי הסקיפץ ולא יכולתי לחזור לזה.
לא, גם דברים כאילו...
לא. משוגעים.
דברים מעניינים. הם יכולים להיות במישרים ועקיפים קשורים לחופשת הסקי, אבל ספרו אותם. וזהו.
1-900-7-2-99-99.
ותקבלו, חבל על הזמן ותקבלו.
מה? טורף. 1-900-7-2-99-99.
ועכשיו, בוקר של סקי. מגיע לכם בחסות סקידיל. טסים לחופשת סקידיל מושלמת. ובחסות קולומביה, ההגנה המושלמת בכל מזג אוויר.
יובל, בוקר טוב לך.
היי, מה עניינים?
מה עניינים, יובל?
וואי, אני שרופה עליכם, באמת.
תודה
מי.
רבה.
למה קראו לך יובל?
כי נולדה ב-98?
לא, אמא שלי החליטה להיות יצירתית, נולדתי ביום הולדת של סבא שלי, ביום הולדת 50 שלו באותו היום.
ביום הולדת 50 של סבא שלך.
בגדול 55, אבל היא החליטה שזה מספיק קרוב.
אז זה לא קשור ליום הולדת של סבא.
אנשים בגילנו לא אומרים 50 על 55, כאילו צריך נורא לדייק במספרים כשמדובר על סבאות.
נכון, נכון. אוקיי, אוקיי, ובטח כל החיים קוראים לך יובל, נכון?
נכון.
כל החיים.
כן.
טוב.
ובעבודה, כי לבוס שלי גם קוראים יובל, אז פשוט קוראים לי בשם משפחה.
אבל לא יותר פשוט לקרוא לך, פשוט לדייק בשמך, ואז כאילו אין לך את אותו שם.
לא, הוא החליט ככה, אז... אוקיי.
יובל, הבוקר אנחנו נשלח אחד או אחת מכן לחופשת סקי זוגית, טיסות, לינה, עברות, סקי פס. זה במסגרת סקידיל וויק בסוף מרץ, סלה רונדה, איטליה. הופעות, נצ'י נצ' הרבה כיף. זה קורה ב-23 עד 27 במרץ. אתם יכולים להיכנס לאתר של סקידיל, ואולי זה יהיה שלך. יובל, ביקשנו הבוקר את הסיפורים הכי מטורפים משלג. לא בהכרח בסקי, שלג.
כן, זה לא היה בסקי. כל שנה כזה, עכשיו פה פחות, אבל כל שנה בערך, היינו נוסעים ליום הולדת שלי, אני אחי ואבא שלי. טסנו לבולגריה, נסענו עם האוטו, ואחי החליט שהוא רוצה שאנחנו נלך ונעשה איזשהו טיול שהוא פעם עשה עם האקסיט שלו, שזה כאילו לא היה מאותו כיוון, אבל היה בא לו שנלך לראות את זה, חמישה אגמים, משהו בסגנון. הגענו לשם, היה שם מלא 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 שלג, מלא שלג, ממש לא ברמה שאתה יכול ללכת. אמרנו לו, תשמע, זה לא הגיוני, וזה, אז הוא אמר, טוב, זה בא, ואז בואו פשוט נעלה קצת למעלה, נראה את הנוף, וזהו, ונחזור כאילו, ונחזור הביתה.
כן.
התחלנו ללכת, והוא פשוט הלך לאיבוד. יצא שעשינו את כל הטרק, 5 שעות הלכנו פשוט בשלג, כל זה שאני על עקבים, אבא שלי לא מפסיק לצעוק עליו, כאילו, מה אתה עושה, לאן אנחנו הולכים, לא על המושג בערך לאן אנחנו הולכים, 5 קילומטרים, 5 שעות, לא הפסקנו ללכת בשלג, הוא פשוט איבד את עצמו לגמרי, כל הזמן אמרנו, לא, רגע, ופה אנחנו פשוט הלכנו, וזה, בזמן שאנחנו הולכים, ואני על עקבים עקבים, לא עקבים עכשיו מגפון. כן. עקבים עקבים, כאילו. בזמן שאנחנו
שזה אגב ילד, בחירה נכונה ליום שהוא...
בחירה נבונה ונכונה.
שהוא בטבע.
הוא אמר שאנחנו עולים למעלה ויורדים ו... ואין, הכל, לא צריך...
אוקיי, אז אתם צועדים, שלג, 5 קילומטר, עט על עקבים, ו...
לא הבאנו לא אוכל או מים, ואז ירד ערפל, לא רואים כלום, מתחיל לרדת שלג. ופשוט היינו תקועים שם, פשוט היינו תקועים שם. חיכינו שיתבהר קצת טיפה, הוא החליט שהוא מתחיל לנסות עם הגוגל מפס, איכשהו לצאת משם, לקחנו כמה שעות, ובסוף...
אז כמה שעות בסך הכל הייתם שם במה שאמור היה לקחת כלום זמן?
במה שהיה אמור לעלות ולרדת בערך 5 שעות.
יופי, יופי.
בלי מים, בלי אוכל.
בלי מים, בלי אוכל, אבל ומחוסים שלג חזרתם. היו מעילים לפחות?
היה איפה להסתתר?
לא.
כלום?
זה כלום, טבע.
ומה אבא שלך צעק תוך כדי שזה הדבר המעניין?
אחי היה גם נווט בצבא. אז כאילו... איך היית בצבא, איך היית בצנחנים, איך הלכת לאיבוד, ואז גם הוא סיפר שבעצם כשהם היו בצבא פעם אחת הוא גם הלך לאיבוד, ולקח את כל הפלוגה שלו איתו, ואיכשהו אנחנו לא ידענו את זה, שיקרה לנו משהו, ושאנחנו לא נחזור, וזה טיולים שהיינו עושים, אני אחי ואבא שלי בלי אמא שלי. אמא שלי הייתה מתחרפנת באופן...
יובל, תודה רבה.
תודה יובל.
תודה, ביי ביי.
משה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
על הכיפק.
יופי. בוא ספר לנו על חוויית שלג שלך.
תן, אבל תן.
אבל תן.
אנחנו היינו כמה חבר'ה שנסענו לסקי בצרפת, ובמהלך היום השלישי, אחד החברים קפץ ונחת על הפנים.
כן.
זה גרם לו לאבד את הזיכרון לטווח קצר.
טוב.
בהתחלה לא כל כך הבנו את זה, אבל לקח איזה 5 דקות שהוא התעורר מהמכה, ופתאום הוא התחיל לשאול בצורה חוזרת את אותם שאלות.
אוי ואבוי.
ממש. כן. היום הכל בסדר, והוא כמובן לא קרה שום דבר, אבל...
עוצמת המכה היה אובדן זמני של זיכרון לטווח קצר, זאת אומרת, כל דבר שנגיד הייתם אומרים, אז אחרי איזה זמן הוא היה שוכח אותו? הוא לא היה מצליח להחזיק אותו?
לא, המצב היה הרבה יותר גרוע. דמיין לך בן אדם שכל דקה מתעורר מחדש, לא מבין למה.
כמו יום המרמיטה, איך קוראים לזה? לקום אתמול בבוקר.
כל דקה, ומה הוא אומר?
מאוד מאוד קיצוני.
שמה למשל, תן דוגמה.
קודם כל הוא מתעורר כל הזמן אותו בן אדם. אז כואב לו מאוד האף, כי הוא חטף פיצוץ באף.
מה העניין המתעורר? הוא היה ישן הרבה?
לא, הוא ער, אבל כאילו המוח עושה ריסט. אז הוא פתאום מתעורר וכזה תופס את האף ועושה וואו, מה קרה?
זאת אומרת הוא לא זכר את המכה שהוא קיבל, הוא לא הצליח כאילו לקודד במוח את זה שקרה, זה קיבל מכה ועכשיו הוא...
כן, אבל כל כמה דקות הוא שוב היה מתאפס ומתחיל מחדש.
הוא התקודד.
כן, והיה סשן כזה של איזה 5 או 6 שאלות קבועות
שכמה פעמים הוא חזר עליהן?
הוא חזר עליהם במשך 48 שעות.
מה, אבל לא לקחתם אותו לרופא? משהו, הרי זה סוג של זעזוע המוח מן הסתם.
לא, מיד הוא ירד מההר, הגיע לרופא, לחץ לרופא את היד משהו כמו 10 פעמים.
כי הוא שכח שהוא לחץ לרופא את היד.
זה פחד אימים נראה לי. זה נראה לי דבר נורא נורא מפחיד לעמוד לידו.
כן.
אתה באמת רואה אדם שכאילו המוח שהולך לאיבוד לידך.
כן, בהתחלה זה מאוד מפחיד.
אחרי זה אפשר להסתלבט על זה.
להיות בלתי נסבל.
כן, ואחר כך זה גם קצת מצחיק, אני חושב, כי מרגע שאתה מבין שזה יהיה בסדר, או שזה נגיד כבר חולף ועכשיו בסדר, אז אפשר לצחוק עליו במגוון דרכים.
אכן כך, לצערי זה קרה לפני איזה 20 שנה, שלא היה מצלמה לצלם את זה. אבל אותם 6 שאלות נענו בכל מיני דרכים מאוד
קוריות. זה קשה, שלום! כאילו אחת לכמה דקות, שלום!
איזה 6 שאלות קבועות הוא היה שואל ברצף?
אז קודם כל הוא היה מתעורר, נורא כאב לו, אז הוא שאל כזה מה קרה, אז היינו אומרים לו נפלת. אז אחרי זה הוא היה מבין שזה בטיול סקי בערך, אז הוא אמר איזה יום זה של הטיול? אז היינו אומרים זה היום השלישי, אז הוא אמר יופי, נשארו עוד 2. אחרי זה הוא שאל, ההורים שלי יודעים? אז אמרנו לו בהתחלה לא, הוא אמר יופי. יש ביטוח, וזהו, ועכשיו אותה שאותה בדיחה טיפשית עם חוזר 10 פעמים. ואחרי זה כמובן שהתחלנו כל מיני סיפורים, מה קרה, אמרנו, התחלת עם איזה מישהי, על החבר גדול.
וידעתם שהוא ישכח את זה תוך כמה דקות, ואז כבר אפשר למכור לו סיפור.
כל דקה הוא מתעורר, אני כאילו, זה באיזשהו שלב, בהתחלה זה מאוד מלחיץ, כי הבן אדם מתעורר ממש ב-100% תלד, הוא לא מבין איפה הוא נמצא, הוא לא מבין מה קורה.
יאו.
ולאט לאט, כל סיפור כזה זה ממש כל דקה ריסט. אתה יודע שיש לך דקה, ואז בערך ריסט.
טוב. משה, תודה רבה.
תודה רבה.
הוא בסדר היום, אין איזה טווח ארוך משהו.
הכל בסדר היום. אני רק יכול להגיד שזה הגיע למצב שפשוט לא יכולנו לסבול אותו אחרי שעתיים.
כי אתם אנשים רגישים וחברים טובים.
כן, אז כתבנו לו על דף את השאלות שהוא שואל, ותשובה מתחת.
אבל זה עוד יותר כפה, מכיוון שעכשיו הוא מבין שאתם יודעים איזה שאלות הוא עומד לשאול.
הוא לא מבין כלום. הוא כל דקה מתעורר מאפס.
יאו, איזה מסכן.
תודה משה, בוקר טוב.
תודה משה, ביי.
אחד או אחת מכם יזכו בחופשת סקי, כולל הכל. סקידיל וויק, סוף מרץ, סלה רונדה, איטליה. הופעות של הדג נחש, התקווה 6, בלקן ביטבוקס, נצ'י נצ', טונה, פול טרנק, סקאזי, המון אחרים, 23 עד 27 במרץ. להזמנות, כנסו לאתר סקידיל. זה קורה בשעה הבאה, אנחנו נבחר מי מכם יהיה זה שיזכה בחופשה הזאת. הבוקר תמונה במדור העלוקה בידיעות אחרונות של נדב גדג' יוצא אל טיול עם איזה כלב או משהו וכתוב
סליחה, הנה, מצאתי.
לפני כמה חודשים הודח נדב גדג' מהלהקה הצבאית שבה שרת, ועכשיו תפס אותו צלם העלוקה בהופעה צבאית שממש לא מצייתת לחוקי הצבא. עכשיו, אתה רואה בתמונה שהוא כאילו עם החולצה בחוץ והוא מנסה להכניס אותה מהר מהר למכנסיים.
מול הצלם של הלוקה.
יש צלם, כן.
כן, זה אחרי שבסיפורים על הקה הצבאית היה, אני חושב שהוא סירב לאופי, אז הרופאים באו לצלם מחדשות 2 וראו אותו שהוא לא עולה, הוא כן עולה.
נכון. שכאילו באופן כללי לא מציית לשום כלל שיש בצהל.
כן, כנראה, זאת אומרת, אני לא יודע. יכול להיות שאלה בדיוק שתי הזדמנויות ספציפיות שבהן לא ציית, אנחנו לא יודעים, אבל הרושם הוא
זה, וכמו שאנחנו נוהגים לומר במקרים אחרים, אם יש פעם ויש פעמיים, יש עוד.
כנראה שיש יותר מפעם פעמיים, אבל כן, הרושם הוא
שהוא החייל הגרוע ביותר בתולדות צהל.
כן, נכון, זה נכון.
אין שום הזדמנות צהלית שהוא מפספס כדי לא להפגין חיילות טובה.
יכול להיות שזה הקטע שלו, זאת אומרת, יכול להיות שהם אוהבים אותו בצהל, יכול להיות שהסיבה שהוא נגיד, אתה יודע, לא נענש, זה כי הם נורא אוהבים אותו בצהל, בבחינת, כמו התוכנית What Not To Wear, שכאילו, זאת אומרת, הוא הדוגמה השלילית המושלמת.
כן, בדיוק שהוא הסמן הימני בכל מה שקשור, זאת אומרת, נקודת הייחוס, מכאן ולמעלה, זה טוב.
בדיוק, וכל דבר שאתה מלמד טירונים, אתה יכול להגיד להם, תעשו את זה פרפקט, או תעשו את זה נדב גדג', או תעשו את זה איפשהו באמצע.
אפשר לצלם אותו לכל מיני סרטונים כאלה של הדרכה.
בדיוק, הוא הרי מפורסם, הוא הרי מאוד גרוע, ככל הנראה, בלהיות חייל. מה זה? זה זהב. אני אומר לך, זה אמיתי, what not wear. שלום. היום אני נדב גדג' והיום אני אראה לכם איך לא לבנות אוהל. ואת פשוט רואים אותו
דופק מקלות, יריות, כך תשחקו בנשק בתוך האוהל כדי להעביר את הזמן בכיף.
רוצים לדעת איך לנקות את הנשק? ואז הוא לוקח, פרק, זה מעיף, משהו טוב, הכל בסדר.
שוכבים במערב בלבנון, זמן מצוין לנמנום קהל.
אם אתם לא מצליחים להירדם, קחו את הטלפון הנייד ותבדקו וואטסאפים. למה להעביר כל כך הרבה זמן כך במערה? שלום, אני נדב גדג'. ראיתם רכב חשוד ובתוכו נהג עם מבטא ערבי? בקשו ממנו טרמפ. אהלן, אנה נדב גדג'. קח אותי הביתה.
טל ברמן, אביעד כיסוס.
בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אתמול פורסם הסיפור על... שלשום אפילו פורסם הסיפור על וודי אלן, ולא דיברנו על זה.
נכון.
הסיפור הנוסף על וודי אלן, כמובן, בנוסף להאשמות על כך שאנס את ביתו המאומצת, דילן, שכבר נמצאות וקיימות הרבה מאוד זמן. ושאני באופן אישי מאמין להן, כמובן.
גם אני. אז שלשום, או התראיינה דוגמנית בשם קריסטינה אנגלהארט, והיא סיפרה שכשהיא הייתה בת 16, היא קיימה מערכת יחסים עם וודי אלן, אז הוא היה בן 41. זה התחיל בזה שהיא התחילה איתו במסעדה. היא ניגשה אליו לשולחן ושמה את הטלפון, מספר הטלפון שלה על השולחן שלו.
והוא עשה מה שכל גבר שפוי בין 40 וכמה?
אחת.
אחת מן הסתם היה עושה. להענות לפתח מרחאות חיזורי הסגור מרחאות של ילדה בת 16. זה כל כך משונה מקרה וודי אלן, כי לא נעים לומר, אבל אם היה לו את הפרצוף של הסוטה, היו מתנערים ממנו כבר מזמן. נגיד מלואי סיקי כזה, יש לו קצת פרצוף של פרוורט הרי. ווודי אלן הוא כל כך יהודי קטן ונוירוטי, אתה בכלל לא מדמיין שיש לו עברי מין.
הסיפור עם לואי סיקי הוא גם, אין לו את הקרדיט והרזומה של וודי אלן. וודי אלן במשך כמה עשורים טובים היה אחד מיוצרי הקולנוע מאוד מאוד נחשבים וגדולות השחקניות שכבר עשו קריירות גדולות. תמיד מספרות איך לקבל את הטלפון מוודי אלן, זה הדבר המרגש ביותר שהם חלמו עליו כל החיים, שיזמין אותם לשחק בסרט. והסרטים שלו תמיד נורא כאלה איכותיים הרי, ומהורהרים ונחשבים וטובים.
וטובים, הוא אחד האנשים המוכשרים ביותר בתולדות הקולנוע, ונורא נורא קשה ליישב את הפרדוקס, ליישב את הסתירה בין הכישרון המטורף שלו והאישיות המאוד מאוד אינטליגנטית בקטע ניו יורקרי, משהו מאוד אילאי, לעומת לעומת זה שככל הנראה מדובר
חיית טרף,
ממש חיית טרף, פרדטור, אדם מופרע מאוד.
הרי על אדם כמו הרווי ויינסטין הרבה יותר קל להאמין, כי הוא מחוספס וגס רוח, נכון, וכוחני, נכון. מראש בהתנהלות שלו, זה אפילו הקטע שלו. דמויות בכל מיני סדרות עוצבו לפי הרווי ויינסטין, הסוכן הגס הרוח, המפיק הכל יכול והכוחני. קל להאמין, אבל ברגע שזה וודי אלן, המעודן, הסופר מודע לעצמו, הביקורתי, אתה לא יכול לתפור, אז כאילו איכשהו הדברים האלה עוברים, והם לא צריכים לעבור. הם לא צריכים לעבור.
הם לא צריכים לעבור. בשבוע שעבר דיברנו עם גולן בפינה שלו, גולן אוכיין, והוא אמר על איזושהי פרסומת שהוא בדק, והסתבר שהיא בהשראה סצנה מסרטו של וודי אלן, וזה משהו שנמסר בצורה גלויה כזו. זה לא עובד יותר. זה באמת באמת לא עובד יותר. אני חושב שלאנשים גם מאוד מאוד קשה, כי הם חושבים שאם הם יפסיקו לאהוב את וודי אלן של עכשיו, אז גם וודי אלן של פעם לא יהיה להם נגיש יותר. זאת אומרת, נורא נורא קשה להיפרד, כי כאילו הפרידה היא דבר קטגורי סופי, זהו, האיש הזה לא קיים יותר. וזה לא נכון. אני אגיד לך יותר מזה, גם נגיד יש הופעה של לואי סי-קיי, לא יודע, מפני 5 שנים שאתם ממש אוהבים ואתם רוצים לראות, וואלה, שבו תראו אותה. הסיפור על מה אנחנו עושים כאן ועכשיו, אי אפשר למחוק בני אדם. זאת אומרת, זה לא חוכמה אם קודם היו מוחקים את הפגיעה המינית ועכשיו מוחקים את וודי אלן. זה לא שכאילו אם נרצה ממש חזק אז הוא לא היה קיים אף פעם. נכון, הוא שם, אבל יש לו סרטים ישנים, תראו אותם. השאלה היא
אבל רגע, השאלה באמת מוסרית, כי אם אתה מתנער מאדם וניגל ואתה יודע, עזוב להתנער ולהיגאל, יש המון אנשים מגילים שמייצרים דברים מאוד מאוד יפים, אבל אתה יודע שהאיש הזה פגע. פגע הרבה באנשים.
כן.
ואתה יודע לצפות בסרט שלו עכשיו נגיד, שמשודר באחד מערוצי הסרטים, זה דבר שהוא מקבל עליו כסף. Mm-hmm. אוקיי, הוא מקבל תמלוגים.
אוקיי.
או להאזין לאומן שהוא בעצמו עבריין, אתה יודע שהוא מרוויח מזה. ואתה אוהב אותו, ואתה יכול לעשות הרציונליזציה לעצמך, ולהגיד, אני מנתק את היצירה מהאדם. היצירה הזאת לא נגעה בי ורגשה אותי, לא קשור לזה
לא
שהוא חלאה.
אני לא מציע רציונליזציה, אני דווקא מציע להסתכל על המציאות כמו שהיא, ולהגיד, הסרט עדיין יפה, אני עדיין אוהב את הסרט וקשור לסרט. עכשיו, זה לא שאני מעודד עכשיו צריכת וודי אלן. אני אומר שהחרם הוא חייב להיות אחר. זאת אומרת, לי אין בעיה עם זה שישב מישהו וזה יודע מה, יראה את הסרט חנה ואחיותיה. יש לי בעיה עם זה שוודי אלן יקבל היום לא יודע מה, פרס בפסטיבל קאן, יגיע ויקבל פרס מפעל חיים, או שיהיה איזה רביו של יצירותיו. לי קשה עם זה שהתפקיד הייצוגי לא נלקח מהאנשים האלה, כי גם אודי אלן הרי הוא לא יושב בכלא, הרי כביכול לא, אין שום מסקנה פלילית, שום זה. אז ברור, אם הוא היה נכלא, אם הוא היה נמצא השם, הוא היה מודה בזה, היית אומר בסדר, אפשר כאילו לזרום יותר עם אחר.
כמו שקווין ספייסי הוא עלם לחלוטין, רטרואקטיבית אפילו.
נכון, ועדיין, נניח ואני רואה, לא יודע מה, את העונה הראשונה של בית הקלפים.
כן.
כמה זה נורא?
שאלה, זו שאלה מאוד, שאלה מאוד מורכבת וקשה.
אני אומר, המציאות היא בכל מקרה מורכבת, אתה לא יכול לתמוך all the way ולהחרים all the way. מבחינתי, הגבול עובר א' בחומרים חדשים, זאת אומרת, אם יצא עכשיו סרט חדש של וודי אלן, עכשיו כשאני יודע מה שאני יודע, לא רוצה ללכת לראות אותו, זאת אומרת, מבחינתי זה לגיטימי מאוד שהקריירה שלו תיקטה עכשיו, וזה קשור גם בכבוד. מה אני אגיד לך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, עוד אדם שלא נקבע שהוא נושא בשום אחריות פלילית לפרשה שנקשרה בשמו, ידידנו אייל גולן.
האח.
אח שלנו, אייל גולן, התובע המחוזי, האישה הטובה, okay. אייל גולן. נגיד שומע את שיריו. מה אני שומע את שיריו? אין איזה. להעלות, בהבימה, את זה, השירים יש, לא מת על זה. לתת לו פרס בכנסת ישראל, אות הוקרה של יקיר הזמר העברי, זה וולגרי ומטופש ומרושע ויריקה בפרצופם ובפרצופן של מי שרוצים ורוצות להחזיק את הספק ולהגיד בסדר, האיש הזה מושמע, האיש הזה מופיע, אין עבירה מוסרית בלא יודע מה, ללכת להופעה שלו. אבל הכבוד הזה, הניקיון הזה, הכבוד הרשמי הזה, הנב הבוקריות הזו, בואו שאו עיניים והביטו בו, זה מאוד 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 וולגרי.
כי לתת לו אותו קרה מהכנסת, זה כבר כולנו נותנים לו. אותו תוקרה, כאלה צריכים להיות אנשים שיש קונצנזוס גורף סביבם, ואייל גולן אין קונצנזוס גורף סביבו בכלל, בכלל, בכלל. למרות שנבחר לזמר ה-70 או מה שזה לא היה, זה שעדיין יש מספיק אנשים שחושבים שהוא ראוי לזה, זה לא אומר שאין מספיק אנשים שמתנגדים לזה כזה להפוך את זה ללא כן מוחלט
שכזה. יש תחושה של מכבסה, יש תחושה שמקרצפים נורא נורא חזק, ואתה אומר מי שצריך לקרצף אותו נורא נורא חזק, כנראה יש ידיעה על הכלוך שצריך לקרצף.
אבל הסוגיה של אייל גולן היא כמו הרבה מאוד דברים אחרים בארץ, אז בסוף זה נהיה של ימין ושמאל, של אשכנזים ומזרחים, זה על רצף של 1,000 דברים אחרים, מאייל גולן ועד גופתה של רונה רמון. זה על אותו שביל שכמובן יש סטיות ימינה ושמאלה, לא כולם בעד ולא כולם נגד, אבל יש איזשהו נתיב מרכזי ש...
זה כמו שתהפכו את המאבק לאלימות נגד נשים לאל במאבק שמאלני. אי אפשר ככה להשטיח את הדברים. יש פה בני אדם.
יש פה בני אדם, וגם שוב ימניות ודתיות ומזרחיות חוטפות מכות מהבעלים שלהם ונפגעות תקיפה מינית של אשכנזיות
וימנים ימניות אשכנזים ואשכנזיות
וכולם ביחד
פגיעות מיניות אצל כולם
זה שכאילו החלחלה מזה נהייתה עסק מגזרי זה דבר מעוות
נכון אבל הפגיעות מיניות הן דבר מאוד לא סקטוריאלי
תשמע אני זה אמנם כאילו שולי וזהיר הרבה יותר אבל אני בעצמי עכשיו אתה יודע מתחבט ביני לבין עצמי, לגבי משהו אחר, יש ראפר שאני ממש אוהב אותו בזמן האחרון. קוראים לו 69, תקש 69, לא משנה, כן?
הוא סגול 69.
69, נכון? הוא דמות מאוד מאוד קיצונית, השיער שלו כולו קשת של צבעים, אתה יודע, קעקועים על הפנים.
אני יודע מזה, דתי, הראת לי אותו פעם.
ואני באמת אוהב את המוזיקה שלו.
אוקיי.
כמה שזה שמע, כאילו, לא מותאם.
לא מותאם, לא מוזיקה, שמע הרבה דברים בגילנו, אבל כן.
כישרון יש.
אוקיי.
עכשיו, כמו הרבה ראפרים אחרים, הוא חתיכת עבריין, אוקיי? אבל הוא גם עבריין אלים. ויש איזה שיר שלו עכשיו שנתפס לי, ואני שומע אותו לעצמי כל הזמן באוטו, ולפני איזה 3-4 ימים קראתי קצת להכיר אותו יותר, כי אני מכיר אותו, אתה יודע, מכותרות וזה, וקראתי שהוא תקף מינית ילדה בת 13. ואפילו צילם את זה, והפיץ את זה. ואפילו שר על זה אחר כך בשיר שלו בכל מיני רמיזות
למה הוא
כאלה.
לא בכלא?
כי לא הייתה תלונה, לא הייתה זה, לא הייתה, לא יודע. מסוג הדברים האלה ש... שהוא נחקר על זה, לדעתי הוא הורשע על זה אפילו באיזשהו אופן, אבל לא ישב, לא סגור לגמרי על כל הפרטים. עכשיו.
זה דבר מאוד מאוד חמור. זה אגב עוד משהו שצריך לתת עליו את הדעת בסיפורים האלה, שיש כל מיני עבירות וכל מיני דברים חמורים יותר ודברים פחות חמורים. זה גם דבר לתת עליו את הדעת. 13. לא 0 או 100.
כן, אז עכשיו
ילדה אני... בת 13?
כן, כן.
אז מה?
וזה כמובן עשה לי רע מאוד ברגע שגיליתי את הדבר הזה, כי איכשהו עם הראפרים שהרבה מהם, שוב, נגיד גדלו כסוחרי סמים או עבריינים בכנופיות, גם המוזיקה הייתה דרך החוצה, וגם באמת זאת מציאות חייהם, זאת אומרת, הם גדלו בסביבה הקשה הזאת, מזאת צמחה גם האומנות שלהם שהיא...
לא, בסדר, אבל אנחנו מדברים כאן על אונס של ילדה ב-13.
ואני תוהה ביני לבין עצמי, תשמע, את השיר הזה נגיד בוודאי לא נשמיע יותר בתוכנית. אבל אני תוהה האם אני צריך להרגיש רע אם אני מאזין לו לבד במכונית שלי.
אני חושב, אז אני אגיד לך,
והתשובה היא כן, התשובה היא קצת כן.
אז אני אגיד לך את דעתי, אם אתה שומע, אם אתה שומע אותו ואתה מסוגל מבפנים, סליחה על הדיבור המופשט, אבל אתה מסוגל מבפנים להחזיק גם את האהבה שלך אליו וגם את הסלידה שלך ממנו, ואתה שומע אותו באוטו עם עצמך, והוא טוב מבחינתך אבל מקולקל תוך כדי, יש לזה ערך. האם להשמיע אותו בתוכנית? התשובה היא לא, לא להשמיע אותו בתוכנית. כאן התשובה היא מאוד פשוטה. בדברים שהם ייצוגיים, מאוד מאוד קל לפתור. התשובה היא לא, אנחנו לא נשמיע אותו בתוכנית. בינך לבין עצמך?
סבבה. מוקבים, אגב, אני מסכים עם זה לגמרי, אבל... אתה יודע, יש המון, המון, המון אומנים שיש להם רקורד מאוד בעייתי בתחום של עבירות אלימות, לא רק בראפ הקיצוני, ברוק אנד רול, אתה יודע, חלק מהאתוס כולו היה סקס עם גרופיות צעירות בכמויות מסחריות ולשבור ולהרוס בתי מלון וסמים וכל הדבר הזה. אז עכשיו אתה צריך קלין שיט כאילו על כל אחד מהם, לראות תעודת יושר מהמשטרה.
אין קלין שיט לאף אחד. No such thing. מה שאתה צריך זה להפעיל חשיבה. לא, מה אני אגיד לך? להפעיל חשיבה וכאילו מלחב לעצמך, לדעת שאתה גוזר על עצמך גזרות, שאתה מסוגל לעמוד בהן.
אתה יודע, נגיד מיק ג'אגר כזה. אין לגיטימי ממנו, נכון? בקונצנזוס.
אבל אנחנו לא, אני לא יודע. אני יודע רק מה שאני יודע.
אז אתה יודע כי היו. היו. זאת אומרת, היו גרופיות בערמות, אתה יודע, 14, 13, 12, 16, 17, לא יודע. זה היה הדבר, כאילו, זה היה הדבר. אז עכשיו כאילו...
בסדר, אנחנו... שוב, אתה תמיד אומר, זה לא קטגורי. מה שאתה יכול להחזיק, תחזיק. מה שלא, לא. המציאות מתפתחת. בוא נראה.
כן.
אם יהיה משהו שיהיה מבחינתי, שאני ארגיש שאני כאדם, ארגיש לדברים האלה ומוסרי, לא יכול לעמוד בפניו, לא אשמיע את שירה ביותר.
אז זה אינדיבידואלי, זה ציבורי, אתה יודע... כמו ש...
זה גם אינדיבידואלי, וגם שוב ברמה הציבורית, כשזה מגיע לאות יקיר הזה, שוב להבדיל, להבדיל מה שיוחס לאייל גולן, מה שדיברנו על אחרים. באמת, באמת לא על אותה סקאלה. כשזה ציבורי זה מאוד פשוט. זה תכלס פשוט מאוד.
קמפיין עם מיק ג'אגר ל... לא יודע מה. זה איזשהו מוצר. זה לגיטימי. זה לא לגיטימי.
תבדקו טוב טוב את ההיסטוריה שלו, ואז תחליטו אם זה לגיטימי. אין לך.
כן, שוב, אלה ימים שדורשים מחשבה.
אלה ימים נהדרים, כי הם ימי תחילתו של העולם החדש. נשבור את הראש עכשיו מה לעשות, ובעוד כמה שנים לא נצטרך לשבור את הראש, משום שפשוט נחיה בעולם טוב יותר, שמבוסס על הסכמה.
מהפשחה לאלוהים.
זה מזכיר לי שיש בזאר, בביתן 11, במרכז הירידים בתל אביב, בשישי שבת, בזאר של מרכז יולה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל אביב, שכל ההכנסות, כמובן, להגברת המשאבים ולהגדלת הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. זה בביתן 11 במרכז הירידים בתל אביב. תלכו לזה.
הבנתי שמה, נדמה לי נתון שמהמחירה הזאת של שנה שעברה זה משהו כמו רבע מהתקציב השנתי. מהמחירה הזאת.
כל אחד, יש 9 מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב. אפשר להגיע אליהם, הם מתקשרים 1202 מכל טלפון, או 1203 אם אתם רוצים סיוע ספציפי ממסייע גבר, ממתנדב גבר. יש צ'אט של, צ'אט ארצי של מרכזי הסיוע. תחפשו מרכז סיוע תקיפה מינית, במילה אונליין, ותוכלו להגיע לזה. וכל אחד מהמרכזים האלה חייב להגדיל את הכנסותיו באיזושהי דרך.
תכף בוקר של סקי עם סקידיל וקולומביה, והבוקר אתם מקבלים מאיתנו חופשה זוגית, שבוע סקי המטורף של השנה בסלע רונדה איטליה, 23 עד 30 במרץ, עם המון המון הופעות. אתם תיסעו לשם, אחד או אחת מכם קבל מאיתנו חופשה זוגית מיד אחרי הפרסומות. ספרו לנו הבוקר מה החוויה הכי מטורפת שקרתה לכם בשלג. חוויה משוגעת, קיצונית, שקרתה לכם בשלג, תוך כדי חופשת סקי, או בכלל בשלג, לא קשור לגלישה. 1-900-7-2-99-99, 1-900-7-2-99-99.
רק תיקון קטן למשהו שאמרתי קודם, המחזמר על אייל גולן אמור היה לעלות בקאמרי, אני אמרתי הבימה בטעות.
ועכשיו, בוקר של סקי. מגיע אליכם בחסות קולומביה, ההגנה המושלמת בכל מזג אוויר. ובחסות סקידיל, תסים לחופשת סקידיל מושלמת.
אור, בוקר טוב.
בוקר טוב, תעבור אביאל, מה
שלומכם? מה שלומך, אור?
בסדר גמור.
אחלה. תקשיבי אור, הבוקר הזה אנחנו נותנים לאחד או אחת מכם חופשת סקידיל וויק זוגית. משבת עד רביעי, כולל טיסות, העברות, לינה, ארוחות, סקי פס, שבוע סקי המטורף של השנה, סלע רונדה איטליה, עם הופעות של הדג נחש והתקווה 6 ובלקן ביטבוקס, נצ'י נצ', טונה, פול טרנק, סקאזי. שבוע מטורף, המון די-ג'יים, 23 עד 27 במרץ, אולי עד תהי שם. הזמנות, כנסו לאתר סקי דיל. אור, ביקשנו הבוקר שתספרו לנו מה הדבר הכי מטורף שקרה לכם בשלג, כן.
טוב, אז אני אספר לכם.
כן.
סיפור שלי הוא מלפני 5 שנים. אני גרתי בירושלים, באותה תקופה הייתי סטודנטית צעירה, גרתי בדירת שותפות. והיה לי אז חבר שהוא לא מירושלים, הגענו באחד כשנה, הכרנו לפני שעברתי לעיר, שנינו גרים באזור המרכז, ולנו שבוע פחות מיני בקשר, הבאנו כבר שזה לקראת הסוף, הוא הגיע אליי לירושלים, מדבר על דברים, לסיים את זה, זה היה מאוד מאוד טעון, והגיע אליי, דיברנו שיחה מאוד קשה, המון בהחיד מאוד, ובסי שהוא הלך שם, ואז התחיל לרדת שלג. אם אתם מפורכים, לפני 5 שנים הייתה סופת שלגים משוגעת בירושלים, והעיר הייתה במצור. נשארה לצאת, כל הכבישים היו חסומים.
שאפילו באותו, אני ממש זוכר את אותו סוף שבוע, בדצמבר, נכון, זה היה בדצמבר, שאפילו תל אביב התכסתה בשכבה של ברד.
נכון, 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 נכון.
זוכר כי הייתי בחול.
זה היה רגע יפה, אבל של תל אביב. העיר לא ארוחה לזה בכלל, בניגוד ירושלים, אני אתאר לעצמי, אבל זה היה רגע יפה.
ואז, והיו את כל הסיפורים, איך יונית לוי ועובדי חברת החדשות נתקעו בנווה אילן, שבועות, ימים. כן.
אז גם ירושלים לא הייתה ארוחה לזה, וכך זה הלך למעשה. נתקענו בירושלים, אין במצור, הוא לא יכל לחזור בביתה.
רגע, את יכולה לדבר טיפה רחוק מהשופר, מהטלפון, כי קצת קשה לשמוע אותך.
אז גם ירושלים לא הייתה ארוחה לזה כל כך, ואנחנו למעשה נתקענו במצור. אחרי פרידה מאוד מאוד קשה, שוב מאוד קשה, והוא למעשה תקוע איתי, כי אי אפשר לצאת כל הקדשים חסומים.
יואו.
אין מה לעשות, עזבו שגם בסוף ההסקה גם לא כל כך עבדה, אז היה לנו לילה, הוא נאלץ לשאול אותי, היה לנו לילה מאוד לא נעים, מאוד קשה, גם באמת היה לנו פרידה מאוד 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 לא נעימה.
זאת אומרת, אחרי השיחה הקשה, הדמעות, השבר שבלב, הוא פשוט נשאר אצלך. בגלל השלג.
הוא נשאר אצלך, והוא נאלץ לחלוק מיטה, כי גם הוא מדירת שותפות.
לחלוק מיטה?
בלי כלום.
עם האיש הזר הזה שלפתע הפך להיות הזר שבאנשים.
זה היה כל כך סיטואציה לא נעימה, אני אפילו לא יכולה להזכיר לכם אותה. וגם אחר כך לובו, כי לא יודעים מה לעשות, וזה היום שישי. והבנו שדרך היחידה לחזור הביתה זה ברכבת. רק הרכבות עבדו, אני לא יודעת אם אתם זוכרים. ואני גרתי בדירה של תופעות מרכז העיר, רכבת ירושלים, זה במלכה, לא בכיוון, אין איך להגיע, אין אוטובוסים, אין כבישים, אין כלום. הלכנו ברגל, כמעט שעה וחצי.
למה היא צריכה ללכת איתו? הלו.
שנינו רצינו לחזור הביתה בסוף.
זה הדירה שלה, זה הבנתי.
כן, אנחנו שנינו לא מרקיעים, רצינו לחזור פש בבית.
לא, אבל יכולת כאילו שהוא ילך ואז את או ההפך או משהו, כן. טוב.
זה היה כזה, הוא לא מהעיר, לא יודע איך ללכת את זה ברגל, גם אני לא כזה הייתי מהעיר.
את יכולה לשים אותו על איזה מגלש כלשהו, על נגיד קרש חיתוך מהמטבח, פשוט לתת לו פוש קטן.
פוש קטן ולשלח אותו ממך.
הייתי צריכה לדבר אתכם, אנחנו
נתקיד. תודה אור, תודה רבה.
תודה אור, שלא תדעי עוד אקסים.
כן.
גיא, בוקר טוב. גל, סליחה.
בוקר טוב. הכל בסדר, מה שלומכם?
מה שלומך? אנחנו בסדר גם.
אני הדופק על 200.
אין לך מה זה. גל, זה בוקר...
זה מהסיפור, אתם החזרתם אותי אחורה לגיל צעיר.
אוקיי, אוקיי.
שזה בגללנו.
לא ניקח את הקרדיט על ההתרגשות.
אז קודם כל אני אגיד סליחה לשגיאות עברית שהיו לי בעתיד, אני רוב הזמן לא חייתי בארץ.
כן.
הסיפור כזה, בגיל 3 שלי עזבנו את הארץ לגור בצרפת, אני אח גדול, אבא ואימא. עכשיו בצרפת אז בזמנו היה חוק שההורים חייב שיהיה להם 30 יום משותפים לחופשה. אז כל חורף היינו הולכים לסקי כמובן בצרפת.
איזה דיבור זה, איזה צריך הצרפתים יודעים לחיות. שבכל שנה 30 ימי חופשה משותפים לבני הזוג לפי החוק.
חובה שהעסקים יתאמו את הימי חופשה שלהם.
מדהים, זה דבר מדהים.
מדהים, מדהים. וחכם ונבון, טוען אותך אחר כך באנרגיות לכל השנה.
נכון, אני לא יודע אם זה היום, אבל זה היה אז בשנות 90 וקצת.
אז זה סקי בחורף ואיזה וקנס טוב שם בדרום בקיץ?
בקיץ היינו עושים טיול, היינו סוחרים רכב ומטיילים באירופה פשוט. עושים טיול בכל אירופה, כן.
טוב, אז מספר על אותו חורף.
אז אותו חורף, בשנים הראשונות הייתי צעיר מדי, זה היה בין שלוש, גיל שלוש, גיל שבע, אבל לקראת הסוף היה שנה אחת שאני זוכר מאוד בגלל טראומה קטנה. אח שלי הגדול היה מופרע מאוד, ואני הייתי התמים החמוד, והוא כל הזמן היה עושה בלגן, אז איזה חורף אחד הוא החליט... לשכנע את הילדים הצרפתים שהיו איתנו לפתוח דלת שהיה רשום אסור להיכנס רק לעובדים. פתחנו את הדלת, כמובן אני הייתי צמוד לאח שלי בכל דבר כי פחדתי להיות לבד, ובסופו של דבר פתחנו את הדלת וראינו אנשים עם סיגרים משחקים פוקר, צרחו עלינו לסגור את הדלת. כמובן זה לא הפריע לאח שלי, הוא אמר בוא נעשה את זה שוב. פעם שנייה עשינו, אם כבר התעצבנו ממש, אמרו עוד פעם אחת, אתם תחטפו על זה. עוד פעם לא עצר את אח שלי, הוא החליט פעם שלישית, ובפעם השלישית הם באמת קמו כולם, ומסתבר שהם היו מאפיונרים, הם היו בעלי האתר סקי, והם רדפו אחרי ילדים. עכשיו אני ישר רצתי והתחבאתי מתחת לשולחן סנוקר, אח שלי הגדול, זריז, שחקן כדורגל, הצליח לברוח, אבל הם תפסו כמה ילדים והרביצו להם.
חטפתם מכות
ממאפיונרי שחקני פוקר בחדר אפל?
כן, אני לא אשכח את התמונה הזו, הם היו עם סיגרים, עם קלפים וסיטונים, והם רדפו אחרי ילדים עכשיו, הם תפסו כמה צרפתים והרביצו להם, וזה גרם לסיפור ענק עם ההורים של הילדים האלו, וזה התחיל בין ריב ביניהם של מכות, והיו, אני זוכר נשקים, או לא זוכר מה היה שם בדיוק, אתם, באמת אני לא זכרתי את הסיפור הזה מגיל 10, עד שאתם הזכרתם לי את זה.
ורי הישראלי המכוער, לא.
אני הייתי מפוחד מתחת לשולחן סנוקר, ואני רואה את הרגליים שלהם רצים, ואמרתי בבקשה, אל תסתכלו בבקשה, בבקשה.
שלא יגלו אותך מתחת לסנוקר, הילד גל הקטן שוכב במפוחד.
הייתי בן 5, כן. וזה גרם למשטרה לבוא. בסוף עצרו אותם, גילו אותם על איזה משהו קרימינלי, והטרסקי הזה נסגר ממה שזכור לי. שוב, אני רוצה לברר היום בלילה את הפרט.
זה לא אחד מהאתרים הגדולים המוכרים?
אני אפילו לא זוכר, כי הייתי קטן. באמת, עכשיו עשיתם לי תשוקה להתקשר להורים שלי בלילה, כי הם גרים בארצות הברית, ולברר את הפרטים. אני לא... אני באמת...
טוב.
וזהו.
גל, תודה רבה לך.
תודה.
בשמחה.
יאללה, ביי. טוב, החלטה קשה עכשיו מאיתנו במסגרת המשחק הזה, בוקר של סקי עם סקידיל וקולומביה.
וואו.
מקבל?
מקבל פרס, וואו.
חופשת סקידיל וויק זוגית, משבת עד רביעי, עם הטיסות, העברות, הלינה, ארוחות, הסקיפס, כל ההופעות המטורפות, שבוע הסקי המטורף של השנה, סלה רונדה איטליה, 23 עד 27 במרץ.
בוא נעבור רגע לסיפורים.
היה את גל עכשיו עם המאפיונרים והמכות.
נכון.
אור שנתקעה בשלג בירושלים, אחרי שנפרדה מבין הזוג שלה, נאלצו לישון באותה מיטה, כי השלג לא אפשר שהוא יצא מהבית. משה, שבמסגרת חופשת סקי, חבר שלו נפל על הפנים, איבד את הזיכרון, במשך 48 שעות שאחר כך, כל פעם המוח שלו היה עושה ריסטארט, והוא היה שואל את אותן 6 שאלות. מהזעזוע המוח. ויובל, שהיא ומשפחתה הלכו לאיבוד באיזה מטיול שאח שלהם, הנבט הגרוע, גרר אותם.
אני חושב שאו גל.
מהשעה הזאת?
כן.
לא מושי עם החבר של הריסטארט של הזיכרון?
זה צחוקים, אבל אני חושב מבחינת מי שחווה את החוויה הקשה אלה אור וגל יותר. יראה לי ככה. גל הקטן.
גל המפוחד הקטן.
לא, מי תחת לשולחן של הפול?
לקרימינל.
לקרימינל. למכות. למה אני לא יודע צרפתית? אני כל כך רוצה לדעת צרפתית. או אור,
אור של
הלילה המסויית עם
האקס, עם האקס בירושלים, ועוד אחרי זה הלכה איתו ברגל לתחנת רכבת.
אני חושב גל,
גל האחרון.
גל, 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 גל.
כן.
גל פשוט נוסע לחופשת הסקי המטורפת הזו שאנחנו נותנים.
יאללה, אז גל, זה שלך, הפרס שלך, שבוע הסקי המטורף של השנה, סלה רונדה איטליה, 23 עד 30 במרץ. זה השבוע.
כל... 27?
לא, זה השבוע, השבוע הסקידל, הוא נוסע לארבעה ימים מתוכם. חופשת סקי זוגית, טיסות, לינה, עברות, סקי פס, הכל, הכל, הכל. סוף מרץ עם הרבה הרבה הופעות. זה בוקר של סקי עם סקידל וקולומביה.
כיף לך.
מאוד. קולומביה טיטניום, סדרת העלית בטכנולוגיית אומנית 3D. המגנה עליכם בכל מזג אוויר. We love keeping you warm.
ברמן, תאר לך שהיום ככה כמו שאנחנו בגשם הזה, היום הייתה נערכת חתונתך.
ושאנשים אין כוח לצאת מהבית ורטוב להם ופקקים להם ו...
למרות שאני חושב שחתונה זה דבר שאתה לא אומר, יאללה, אין לי כוח, לא נלך, אתה כבר הולך.
אתה הולך.
חתונה.
אתה חייב ללכת. אם זה מישהו קרוב וזה, אתה רוצה ללכת, אבל אם אתה...
אבל אתה מגיע עצבה.
טווח בינוני של קרבה, ביום כזה אתה...
אתה מגיע עצמא, אתה מגיע, תרצו אותי!
כן, בדיוק. אני אוכל בשביל הכסף שאני שם.
נכון.
האמת שככה אני מגיע בכל חתונה, אבל בסדר.
כן, אני מדבר על האדם...
האדם הסביר.
האדם הסביר. היום בערב ינסעו אילנית לוי ואלירז שדה. ככה אני קורא במדור של סוויסה בישראל היום. ינסעו היום אחר הצהריים. אחר הצהריים זה ממש... בסדר, אחר הצהריים, יש פה ממש פרקים.
יום חמישי זה אכזרי אחר הצהריים.
אכזרי ועוד בגשם.
נכון.
טוב, אני מקווה שיצליח להם. למרות שממה שאני מבין, בימים האחרונים, רשימת האורחים הולכת ומתמעטת, אז יכול להיות שלא, הפקקים לא יעבו בעיה, שכן לא יהיה מי שיתקע בהם.
אני קראתי אתמול שאייל גולן לא מוזמן לחתונה, הייתה כותרת בוויינט.
רק אתמול קראתי, אייל גולן דעתי משבוע שעבר כבר הוא לא מוזמן לחתונה. אני בימים האחרונים קראתי על מאיה בצלאל לא מוזמנת לחתונה, שהייתה חברה של בני הזוג של אלירז.
נכון, שידרה איתו וזה.
שידרה איתו, כן. ועוד קראתי שמושי גלמין, שהיה חבר טוב גם, אני לא יודע של מי מהם, של שניהם, של זה.
מה?
גם הוא לא מוזמן לחתונה.
בקטע של מריבות?
אני לא יודע, שניהם הגיבו בצורה מאוד מנומסת, מאחלים להם רק טוב, שיהיה להם טוב, שיהיה להם זה.
מושי גלמין זה לא נראה לי בן אדם שאפשר לריב איתו, נראה לי כל כך, אתה יודע, תמיד לבבי ונחמד ומתגמש ומתפשר.
נכון. והנה לך.
מה אתה אומר?
נושרים אחד אחד,
אז
אורחים.
ככל שמתקרב המועד, מתקצרת רשימת המוזמנים?
מתקצרת רשימת המוזמנים, כל הזמן טלפונים...
לקייטרינג.
מתקנים פחות מנעות, פחות מנעות בחד פנה. בסוף אפשר יהיה לשבת בעיקרון, שניהם באיזה מקום טעים, ולגיד, חמוד, יורד גשם, בואי נשתה סיידר חם.
בדיוק. יפה.
סתם אנחנו מאחלים...
מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב. המון המון...
כן, זו חתונה שעיקר ההתעסקוסי והעיני לא מוזמן אליה.
כן. נכון, נכון.
שהם לא מוזמנים, וכמובן אייל גולן, שעליו קראתי אתמול... אתמול היה יום פורה, מבחינת עשייה.
יום טוב, אני.
מבחינת עשייה, אצלי היה יום של עשייה. קראתי...
מה, הוא היה לו מה להגיד לקראת החתונה?
לא, אבל הוא לא בארץ.
כי...
בין אם בגלל חתונתה, או בין אם בגלל שהוא, ציטוט, מנקה את הראש ברומניה. וקראתי זה ואמרתי לעצמי, איזה קטע, שהחיים כל כך יכולים להפתיע אותך, באמת, expect the unexpected, ועדיין... עם כל מה שאני לא יודע על עצמי, אני יכול להיות בטוח שבחיים לא יצא לי לנקות את הראש ברומניה. איזה דבר, איזה צירוף, אתה יודע, שלושת המילים, ארבעת המילים האלה, תשאל אותי מה עשית, אף פעם לא תקבל מן את התשובה, ניקיתי את הראש ברומניה. בחיים, מדהים. לאן שלא ייקחו אותי, החיים המשוגעים האלה.
אנחנו היטב יודעים הרי מה זה אומר לנקות את הראש ברומניה, כן? אני...
אתה מה, ניקית את הראש ברומניה?
אני לא
ניקית
את הראש ברומניה. יש להניח שהוא לא נסע לטיול ג'יפים בקרפטים. בוא נגיד ככה, עם החברה הגיאוגרפית. זה לא...
הוא נסע עם הבת זוג החדשה שלו.
דניאל גרינברג, קראתי ש... אני קראתי...
גם היה לך היום של עשייה אתמול.
כן?
כן.
שסוף סוף יש גושפנקה רשמית ליחסים עם דניאל גרינברג, יוצאת האח הגדול.
אבן הגולה מעל ליבי הזה.
מה שנרמז במשך שבועות ארוכים, והוכחש, הנה עכשיו זה רשמי. אז אני לא מבין, אז...
אולי הוא נסע לנקות את הראש ברומניה איתה, אולי נסע לנקות את הראש ברומניה... מי? מה אתה יודע?
לא יודע. האמת, אני לא יודע. האמת, אני לא יודע. אבל גם, תראה, רומניה, זה כזה יעד, אתה יודע, של מסיבות רווקים שאתם עושים כאילו להתפרק, לנקות תחשוב.
כן, זה יעד התפרקות.
כן.
לא שאנחנו יודעים, אבל זה יעד בגדול.
תחשוב אתה, כן?
כן.
אדוני זה. עוד, לא יודע מה, יאשרו במדינה שלנו מתישהו, בעזרת השם, ניסויים חד מיניים.
כן, אני חושב, בעיקרון השם הוא זה שמפריע לניסויים החד מיניים, אבל בסדר.
אני לא חושב שלא ספציפית אכפת כל כך, אלא יותר לשליחיו מטעם עצמם.
נכון, נכון. אבל נניח, כן, יאשרו.
יאשרו זה, ואתה תרצה לעשות מסיבת רווקים לקראת נישואיך עם בן הזוג.
וחברים שלי, הרווקים, אמנים, נוסעים לרומניה.
לא ניסה לרומניה? אני כבר מכניס את זה. לא ניסה לרומניה לנקות את הראש לפני החתונה שלך.
אני רק חושב, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה, אני חושב על חבריי.
כן.
נגיד יאשרו נישואים גאים בעוד 10 שנים.
כן.
אוקיי, 10 שנים עד שמאשרים, עד שבזה אני מוצא מתחתן.
כן.
כבודו יהיה בן 55.
כן.
חבר נוסף יהיה בן 60. שבחת, בואו נודה בזה. וחבר נוסף יהיה איכשהו בן 35. ואיכשהו זה לא פחות גרוע מה50. וכמובן אני האיש הלחוד בתוך ראשו, שאפילו רומניה לא תצליח לנקות לו את הראש.
מזל טוב.
תודה רבה.
לא לך.
תאחל לי מזל טוב שם.
לאילנית ואלירז.
תאחל לי מזל טוב כשנהיה ברומניה.
ובל נשכח, הצנעתי את זה עד עכשיו, את חתונתם של אדל בספלו ומאץ' אבד, שלדעתי גם מתרחשת היום. מהיכרותי המדוקדקת מדי עם מדורי הרכילות.
שאתה ישבת אתמול על ערוץ דיסקאברי ולא עזבת.
גם אני הזמנתי טיול ג'יפים בקרפטים עם החברה הגיאוגרפית. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר, מרחם על עצמי ככל שמזג האוויר נעשה חורפי יותר.
נהדר, אני דווקא באתי להגיד שאני מרגיש את ריחו של סוף השבוע עולה ומתגבר ומסב לי עונג רב ושמחה.
כאלה, אנחנו שתי פרספקטיבות, יחד אנחנו שלם.
אוי, דודוביץ'! שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב לך.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר, איש של חורף אתה?
אני בצד של טל, אני מצטער.
כן, אתה טוב לך, את שחמוד לך, את שמכין לך שוקו חמים, את שחמוד.
יותר באזור של חמין, זאת אומרת, דברים כאלה, זה המחשבה היא לשם.
זה מחשבה טובה.
כן. למרות שמבחינה ספורטיבית, יש כזה סוף שבוע ספורט גביה, לא איזה...
יש, קודם כל, הפועל מרמורק שלי אהובתי, אז היא מתמודדת מול מכבי חיפה בשבת.
אתה אוהד הפועל מרמורק, שרון?
אני יליד וגדלתי בשכונה הזו.
מה אתה אומר?
תראה איך לא ידענו על המרכיב החשוב הזה, דווקא על המרכיב החשוב הזה בזהות שלך, עד לשנייה הזו.
כן, כן.
ואייל גולניש.
כן, אבל לא בגלל אייל גולן, בגלל האנשים, בגלל הקהל, בגלל באמת זה...
אבל זה הבית שלך, לא?
יום יבוא ונדבר על זה גם, זה האמת, זה נורא מעניין, זה עניין של קהילתיות. אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו קצת יותר גדול ממרמורק, על מנצ'סטר יונייטד. בסדר? זה מעבר חד, מה שנקרא.
למרות שהיא שכונה כמו מרמורק בשנים האחרונות.
זה נכון, משהו כזה. תראו, השבוע רעידת אדמה בכדורגל העולמי, כמו שאוהבים לומר בספורט, ז'וזה מוריניו פוטר. ז'וזה מוריניו הוא המאמן כנראה הכי מפורסם בעולם ב-15 השנים האחרונות. ברמה הזאת שהוא גם יוצא מתוך תחומי הספורט, כשיש פרסומות, כשיש משחקי מחשב של מאמנים, הוא הדמות. הוא הגיע לשם למעמד הזה גם בגלל ההישגים, אבל בעיקר בגלל הקריזמה. הוא באמת שינה את כל תפיסת המאמן, איך לדבר עם התקשורת, החן שלו, הצחוקים. הוא באמת איש נורא נורא מעניין. עכשיו יש את העניין המקצועי שבגללו הוא פותר, שבאמת בשנתיים וחצי האחרונות מנצ'סטר יונייטד הגדולה שיחקה רע, שיחקה משעמם, נדמה שהוא לא התקדם עם השינויים במשחק. אבל מה שמעניין זה דווקא הקשר הבין אישי, ואני חושב שזה משליך על הרבה דברים בחיים שלנו בכלל. פעם מוריניו היה גאון, המאסטר של חדר ההלבשה. הוא ידע לשלוט בשחקנים, הוא ידע להתחבר אליהם, הוא ידע לתת את הגזר, הוא ידע לתת את המקל, ונדמה שזה נחרב לגמרי. הוא היה תוקף את השחקנים שלו שוב ושוב אחרי כל שבוע. והוא גם היה מעביר המון המון מסרים על, נגיד למשל, מישהו כמו פול פוגבה. זה פעם היה השחקן הכי יקר בעולם, אחד השחקנים הכי מוכרים בעולם. מישהו שהוא נורא מעורב ברשתות החברתיות, ועושה צחוקים, והוא צובע את השיער. והוא כאילו הרבה פעמים בא בתלונות לזה, ורק כאילו זה מראה על פינוק או חוסר רצינות. ונדמה שמוריניו לא עשה את ההתאמה לדור החדש של השחקנים. לעובדה שאם אתה באינסטגרם ואם אתה בטוויטר ובפייסבוק, זה לא אומר שאתה לא משקיע על המגרש. ובמובן מסוים, לי לפחות זה קצת מזכיר את העניין, דוגמה למשל למורה שלא מתאים את עצמו לדור חדש של תלמידים.
כן.
ומוריניו נשאר מאחור.
למרות שאני באמת... יכול להבין את הסלידה ברמה התרבותית. אין מה לעשות, יש תחושה שמי שעסוק בדברים האלה, בהסחות, לא עושה את העבודה, וברור שלפעמים התחושה הזו היא פייק, אבל...
זה נכון, אבל זה בגלל שאנחנו
חוסר
סכנים.
חוסר הנחת, אני יכול להבין.
זה בגלל שאנחנו סכנים, נכון, אנחנו נכון. לא מבינים את הדור החדש, שזה החיים שלהם, והם מולטיטאסקינג, וזה לא אומר שבן אדם... פול פוגבה, לדוגמה, השחקן שאמרתי, הוא קודם כל אחד השחקנים באמת שיכול להיות הכי טובים בעולם כשהוא ברמה טובה ומשקיעים בו, והוא היה המנהיג של נבחרת צרפת והוביל אותה לזכייה בגבי העולמי. הוא אחד שמעלה חיוך בחדר הלבשה, ומוריניו הוריד לו את החיוך. והחוסר יכולת הזו להתחבר לדור החדש של אנשים בכלל.
הנרקסיזם והנוצות, זה כאילו הפוך ל-work.
אבל זה היה נכון מה שאתה אומר, אם מוריניו באמת היה כזה איש עבודה, ענייני וזה. הבעיה איתו שהוא לא יכול שיש אגו גדול משלו. הוא היה קורא לעצמו המיוחד, הוא נרקסיסט ומגלומן בפני עצמו. הוא חושב שהוא האדם הטוב בעולם. וברגע שזה מתנגש עם מישהו אחר, אז זה מוביל לפיצוצים. זה לא מתוך איזו תפיסה ערכית של חינוך לעבודה קשה ומועילה.
אני חייב לומר שאתה צודק, כי הוא זה ששם, הוא זה ששם את דמות המאמן במרכז ב-15 שנה האחרונות. באמת, הוא עשה שינוי אמיתי. ואולי קשה לו שהשחקנים שלו יש להם יותר מפורסמים, יותר עוקבים.
שרון, תודה רבה.
תודה, שרון.
תודה, ביי ביי.
אנחנו נתראה בראשון בבוקר.
נכון. בוקר טוב.